השיעור לי"א אלול בשנה פשוטה. מסיימים את איגרת י"ב באיגרת הקודש. השיעור מתחיל בעמוד 236. במילים וזהו שכתוב והיה מעשה הצדקה, השיעור מסתיים בסיום האיגרת בעמוד הבא.
וזהו שכתוב, עכשיו נבין את הפסוק. והיה מעשה הצדקה, אם אדם מסתפק ברמה הנמוכה של מעשה, שגם הצדקה נקראת בשם מעשה ולא בשם עבודה. גם יהודי שנותן צדקה ברמה הטבעית שלו, לא קוראים לזה עבודה, קוראים לזה רק מעשה. אף על פי כן, מגיע לו בשביל זה משהו. מה מגיע לו? שבהתערות הדלתתה, התערות הדלילה, בגלל שמלמטה הוא התאמץ, מגיע לו הערה מלמעלה, מעורר גילוי אור אין סוף ברוך הוא בהערה רבה והשפעה עצומה. הנתינה של הפרוטה הזו משנה הרבה למעלה, ונעשה שלום במרומיו, ולא רק במרומיו נהיה שלום, אלא וגם בפמליה של מטה, רק שבעולם הזה השפל, הוא חוזר על מה שהוא כבר אמר קודם, לא יתגלה השלום והבירור ופירוד הרע מהטוב עד עת קץ, ולא בזמן הגלות כנ"ל. בעולם הזה לא יראו בגלוי, הוא לא יצא לרחוב ופתאום יראה שכל העולם נהיה עולם טוב ועולם חסד. זה יהיה כשמשיח יבוא, פתאום הוא יראה שכל דבר ודבר שהוא עשה לא הלך לאיבוד, כל מעשה פעל את פעולתו. היום אנחנו פשוט לא רואים, הכל קיים, פתאום נראה איך כל הפעולות קיימים. אז בעולם נחכה למשיח, אבל בנו רק בעולם קטן הוא האדם בכל עת מצו, זו תפילה, כמו שכתוב בצדק יחזה פניך כנ"ל, כמו שאמרנו קודם. אבל מה? יהיה והיה מעשה הצדקה, יהיה שלום. אבל עד מתי השלום הזה יימשך? עד שהתפילה תסתיים. אך אחר התפילה יוכל להיות הרע חוזר ונאור בקל. בקלי קלות הרע מתגבר, לא צריך להתאמץ בשביל שאחרי התפילה פתאום חוזר לו אותו רע ואותו נפש בהמית ואותו מתאוות רעות, הכל עולה וצף כאילו הוא לא התפלל בכלל, הוא לא מבין מה קרה קודם, יוק קפיץ, פתאום הכל קופץ. ולהתערב בטוב כאשר יתהלך בחשקת עולם הזה. דקה אחת קודם את התפילה היה נראה לו שהוא כבר תופס מלאכים, והוא חשב שהוא כבר מושלם, הוא רק ציין את התפילה ויצא חוץ, ורק פתאום כל התאוות מדברים אליו כמו קודם. למה? כי המאמץ שהוא עשה היה טבעי, אז הפעולה היה זמנית רק לעת התפילה. אך הדקה בבחינת עבודה, אבל אדם שייתן דקה ברמה של עבודה אפילו מעבר ליכולת הטבעית שלו, אז המעלה תהיה בהתאם. הנה היא מאשר יקרה וגדלה מעלתה במאוד מאוד. אצל הקדוש ברוך הוא מאוד יקר נתינה של עבודה שזה מעבר לטבע. למה זה יקר? ביותו מבטל טבעו ורצונו הגופני מפני רצון העליון ברוך הוא. הוא מבטל את הטבע שלו, הוא עושה מעבר לטבע שלו. והתקף יא סיטרא אחרא, הוא לוקח את הסיטרא אחרא וכופף אותה בכזו רמה שאפילו הנפש האלוקית מתפלט איך הוא הצליח לעשות עוצמה כזו גדולה. ואזי הסתלק יקר הדקות שבריחו, התגלה יוקר הערה אלוקית, גילוי גדול יהיה פה, וכיתרון האור מן החושך דווקא כנודע, ככל שהחושך נעלם ברמה גבוהה יתגלה פה פתאום הערה גבוהה. ואז מה תהיה התועלת? היא לזאת אין הרע יכול להיות עוד חוזר ונאור בקלות כל כך. הוא גומר את התפילה והרע לא חוזר כל כך מהר מאליו, מעצמו זה לא יחזור. רק זה לא שלקחו לו את היצר הרע, הוא לא נהיה צדיק וזהו. אם האדם יעוררנו וימשיכנו על עצמו חס ושלום, אם הוא יגרה את עצמו, אם הוא בעצמו ילך ויסתכל על מה שאסור, יחשוב מה שאסור, ידבר מה שאסור, אז הוא מגרה את הרע על עצמו, אז הרע יחזור. אבל אם הוא לא יתאמץ לדבר אלא ייתן לעניינים בלי מאמץ, תראה שהרע לא מתעורר כל כך. הוא רואה שהתפילה נמשכת אצלו גם אחרי התפילה, הוא ממשיך הלאה, וזה בא בגלל שהוא עשה מעבר לטבע. הקדוש ברוך הוא מחזיר, זה נקרא, איך הפסוק אומר? ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. עד עולם פירושו שמבחינת הפוטנציאל מה שקרה זה עד עולם. אם הוא ישנה את זה ברצונו ויגרה את עצמו בעניינים רעים זה ישתנה, אבל מצד העוצמה שהוא קיבל זה עד עולם,
עד הנעלם הבא.
עד הנעלם הבא. ומה זה השקט? אז הוא מדייק כאן גם את המילה השקט. וזהו שכתוב השקט ובטח עד עולם. השקט הוא מלשון שוקט על שמריו. מה זה שוקט על שמריו? כשיש, זה לשון של פסוק שוקט על שמריו. זה משל, כמו שלוקחים יין ומעובב בשמרים, אז שהחבית מעובבת, הכל מעובב. אתה מניח את זה, לאט לאט השמרים יורדים למטה, שוקט על שמריו זה שזה יישאר ככה, שהיין יישאר צלול, שהשמרים יישארו למטה, שלא יתערבב בחדש. אצל אדם כזה שאצלו היה עבודת הצדקה, אז זה השקט. השמרים שוקטים למטה ולא מנסים אחרי התפילה כמו קפיץ לעלות חזרה, אלא הם נשארים. דהיינו, שהשמרים נפרדים לגמרי מן היין, ונופלים למטה לגמרי, והיין למעלה זך וצלול בתכלית. ועל דרך זהו בעבודת הצדקה, השמרים הם בחינת תערובת רע שבנפשו, נברר ונפרד מעט מעט, הרע שיש בנפש לאט לאט מתפרד והולך לו לכיוון התחתון, עד שנופל למטה למקורו ושורשו, וכמו שכתוב את השליך במצולות ים כל חטאותם, ואז הטוב עולה למעלה וצף, וזה צף עד עולם, שזה יישאר באופן תמידי. וזה המעלה של עבודת הצדקה לעומת מעשה הצדקה. אולי במהירות, בשתי מילים, אמרנו שנזכיר את הדרגות שיש בתורה שלא לשמה, ומה זה נקרא תורה לשמה. נראה שאנחנו צריכים עוד הרבה לעבוד כדי שיהיה אצלנו תורה לשמה. יש בשיחה של הרבי, שהרבי מפרט 10 דרגות של ירידה ונפילה כשלומדים תורה שלא לשמה. מה זה נקרא? מהרמה הגבוהה ביותר שלא לשמה, ואם עומדים בזה איך אפשר ליפול וליפול חס ושלום עד מטה מטה. הרבי מפרט ככה: אדם שלומד תורה אומר אני רוצה לדעת איך להניח תפילין, איך לשמור שבת, איך לתת זקה, איך לקבוע מזוזה. בזה אני צריך ללמוד, לפתוח שולחן ערוך ולראות ההלכות. אז למה אני לומד? כדי לדעת את המעשה, איך לעשות. זה נקרא לימוד תורה מצוין, אבל זה נקרא לימוד תורה שלא לשמה. כי אתה לא לומד תורה בשביל התורה, אתה לומד תורה בשביל לדעת איך לקיים. זה אבל הרמה הכי גבוהה בתורה שלא לשמה. כי אצלו לפחות גם המטרה היא מטרה טובה, למטרה קדושה, כדי לדעת איך לקיים. אבל אם אדם לומד רק בשביל זה, יכול ליפול לרמה יותר נמוכה. מה רבה יותר נמוכה? הוא לומד תורה בגלל שהוא אוהב שכל, הוא אדם שכלי, אז הוא פשוט יודע שהתורה היא תורה יפה וחכמה, כיף לו ללמוד תורה כי זה שכל יפה. זה רמה יותר נמוכה בתורה שלא לשמה. הוא כבר במקרה הזה לא מחפש את הקדושה, מחפש את השכל. אבל לפחות עוד במקרה הזה, לפחות מה טוב בזה? טוב בזה שלפחות הוא מחפש שכל של תורה ולא שכל של דברים אחרים. מזה הוא יכול להידרדר לרמה יותר נמוכה, שהוא לומד תורה פשוט לעשות אותה קרדום לחתוך בה. הוא רוצה להתפרנס, הוא יודע שאם הוא ילמד תורה הוא יוכל להיות רב, הוא יוכל להיות מלמד, הוא יוכל לעבוד בזה בתחום הזה, אז הוא משתלם כדי לפרנס את משפחתו. זה רמה יותר נמוכה, אבל לפחות יש לו איזה מטרה טובה, הוא רוצה לפרנס את בני ביתו, מוטל עליו מצווה לפרנס את בני ביתו, אז לפחות זה לא טוב, אבל לפחות יש בזה תועלת. מזה הוא יכול להידרדר עוד יותר, שהוא לומד תורה במטרה אחת, הוא רוצה שכולם יגידו עליו שהוא הגדול והוא הרב והוא היודע, שיתנו לו כבוד. זה כבר, פה כבר המטרה שלו היא כבר לא לשם מצווה, לא לשם לפרנס את בני ביתו, לפחות אגו, אבל לפחות הוא ברמה כזו שהאגו שלו נבנה מהתורה לפחות ולא מדברים אחרים. מזה הוא יכול להידרדר עוד יותר נמוך, שהוא יגיד, הוא ילמד תורה כדי לקנטר. מה זה לקנטר? הוא רוצה ללמוד תורה כדי להראות שהוא יודע, ואיך כמו שאומרים להתנגח עם השני, לא בשביל שיגידו לו, רק כדי לדעת איך להתנגח. זה כבר עוד יותר גרוע, כי הוא כבר לא מחפש את התורה, הוא מחפש רק לקנטר. ומפה, אם אדם חלילה הגיע לזה, אמר רבה, הידרדרות היא כזו שהוא רוצה לקנטר את חברו, להפריע לחברו, מתחיל לחפש היתרים להתיר את האסור. לפעמים אדם בחוכמתו יכול למצוא כל מיני היתרים, ובזה בהתחלה הוא יתיר רק דברים של דרבנן, מזה הוא יידרדר להכשיר דברים של דאורייתא, מזה הוא יכול לדרדר, להתיר אפילו איסורי קראת, ובסוף יכול להמיר את דתו. הרב אומר שמצינו במהלך הדורות כאלה שידרדרו. זאת אומרת, הפתרון הנכון זה ללמוד תורה לשמה. ללמוד תורה בלי חשבונות ובלי שיקולים ובלי רווחים. ללמוד תורה כי תורת השם צריך ללמוד, בלי שום שיקולים. וזה לימוד התורה הנכון כדי לא לפעול לשום דבר אחר.